השלום והברכה עליכם. בעזרת השם אנחנו נמשיך בתיקון 55. שוב על השורש של התורה כולה, שהיא התוכנית האלוהית שעמדה ביסודו של העולם, קרי המילה בראשית, דרשו חז"ל בראשית זה ישראל, בראשית זו התורה. כלומר, קיימות שתי ראשיתות בעבורן נברא העולם. הצירופים במספר 720 צומצמו ל-70 אצל רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן,
אמן.
בתיקוני הזוהר. אני מזכיר לכם שיש בניין מקביל והוא על המילה החותמת את התורה, ישראל, גם 70 תיקונים שנכתבו על ידי רבי משה חיים לוצאטו עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. תיקון 55 אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, בראשית הוא צירוף ברא שיט, בהיינו וו קצוות. לא לקח לקדוש ברוך הוא שבוע כדי לברוא את העולם, זה לא נאמר בשום מקום, אלא שהוא ברא שש מדרגות. לא כתוב כי בששת ימים, אלא ששת ימים עשה. הוא בעצם עשה, מלשון תיקון, עשייה זה תיקון, שש מדרגות. מכאן שכל תיקון חייב שש מדרגות. כדי להגיע לאיזון צריך לבנות שש מדרגות בנפש, שש מדרגות בעולם, שש מדרגות בזמן. היסוד הפנימי של העולם שלנו הוא האות וו בשם הוויה, והאות וו בשם הוויה כוללת שישה קצוות, שישה כיוונים שדרכם בעצם המחשבה האלוהית יוצאת מן הכוח אל הפועל. כל זה רמוז בבריאה של השש. בארמית שת מדרגות, ומפרש ברא אלוהים, דהיינו היי אלוהים איהי אימה אילאה. מי זה אלוהים שברא את השש? מי זה האלוהים שהוציא את השש? בינה. בינה נקראת אלוהים. מי שלא למד סוד מתייחס לאלוהות כאל דבר גלובלי. בלימוד הזוהר הקדוש אנחנו מדייקים יותר בסייעתא דשמיא, ויודעים לומר ששם אלוהים שייך לרחם העולם הבא. העולם הבא נקרא בלשון הקבלה בינה. לבינה יש בטן, האימא העליונה. הבטן הזאת כוללת כבר את הבן ואת הבת שעתידים לצאת, מן הזיווג של הבינה עם החוכמה. בפרצופים החוכמה נקרא אבא, הבינה נקראת אימה, והזיווג ביניהם הכניס את האימא להיריון של הבן הזה, שיש בו שישה קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, והבת שהיא המדרגה השביעית. לבן הזה אנחנו קוראים זעיר אנפין, לבת הזאת אנחנו קוראים מלכות. כולם היו בתוך הבטן של האימא. האימא הזאת נקראת שם אלוהים. לכן בראשית חוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, ברא, הוציא, אלוהים, בינה, את השמיים, שש מדרגות, ואת הארץ, מלכות. זהו הבינה הנקראת אלוהים, חיים. תמיד שאנחנו מזכירים את המילה חיים, כיוון שהחוכמה מחיה את בעליה, כל מי שיש לו חוכמה נקרא חי, מי שאין לו חוכמה נקרא חטא ומוות. זו החטאה הגדולה ביותר בחיים, לכן הרמב״ם אומר שמי שאין לו חוכמה עדיף שלא נברא. צריך לקנות אותם. רוכשים חוכמה, ברגע שיש חוכמה יש חיים. החיים האלה לא כפויים, החיים האלה מתפשטים. הם מתפשטים דרך הנקבה, שנקראת אימה, בינה, על יתר המדרגות. לכן זה נקרא אלוהים חיים. ביום הכיפורים, כשאנחנו מדברים על אלוהים חיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוהים חיים, כל זה זה בעצם בבינה. אם היינו צריכים לרכז את כל הפוטנציאל של יום הכיפורים, זה כאן. כלומר, ביום הכיפורים אנחנו בעולם הבא. בראש השנה אנחנו בעולם הזה. חייבים לעלות לעולם הבא כדי להתטהר. כי אי אפשר להתטהר אלא בשורש. כיוון שזה שורש החיים, חייבים לעלות לשורש כדי להתטהר. דרכיבת וסליקת בתרועה, שהיא רוכבת ועולה על התפארת שבו התרועה. לכן אלוהים, שם הבינה כאן אלוהים, אני לא רוצה לכתוב את זה, הוא רוכב בעצם השם הזה על התפארת, כי זה האימא של הבן הזה, שנקרא זעיר אנפין או תפארת. אותו דבר. מלכות או נוקבה. בן ובת, אז הבינה רוכבת עליהם. מה זה רוכב? בלשון הקבלה, נשמה של אני ורוכב על חמור, נשמה שרוכבת על החומריות. סוס ורוכבו, כלומר גוף ונשמה. הנשמה היא רוכבת על הסוס, על הגוף. אותו דבר כאן, העולם הבא רוכב על העולם הזה, כי הוא נשמתו של העולם הזה. אז העולם הבא נקרא הרוכב, והעולם הזה נקרא הסוס, או מי שרוכבים עליו. כאן זה נקרא בשם תרועה. כלומר, התרועה היא הסוס שעליו רוכב העולם הבא. תרועה, ובפנים הנשמה של התרועה, זה נקרא הרוכב, זה אלוהים. איך אלוהים זז ממקום למקום? דרך המרכבה שלו, דרך הסוס שלו, דרך הרכב שלו. הרכב שלו נקרא תרועה. לכן אנחנו אומרים עלה אלוהים בתרועה. אותו דבר אצל י' כו' כ', אצלו זה בכל שופר. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. זאת אומרת, לכל אחד יש את המרכבה שלו. איש ואישה זה גם כן אותו דבר, נשמה וגוף. לכן חז"ל דרשו אשתו כגופו. כלומר, אישה, האיש שלה, כנשמתה. הגבר צריך להיות נשמה בבית. לא סתם לקרוא לו נשמה. והאישה היא בעצם המרכבה של האיש, שדרכה האיש, הנשמה, מתגלה, מתגלית בעולם הזה. לכן התרועה, שהיא כאן בעצם הבן או התפארת, יש לה גם שם של שחקן בתורה, קוראים לו יעקב. אתם רואים שזה אותו דבר, לא המצאנו שום דבר, יעקב זה תפארת, יעקב זה בן, יעקב זה שש קצוות, יעקב זה זעירנפין, כל אלה נקראים יעקב ועוד כמה. כלומר, כשאלוהים עולה ויורד, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים, בו, ביעקב. יעקב הלך וחלם על סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלוהים עולים ויורדים. איפה? בו, ביעקב. לכן יעקב הוא נקרא גם תרועה. וכשיש שינוי בגילוי בעולם שלנו, זה דרך יעקב. עלה אלוהים בתרועה. לכן זה בחינת יעקב שבתפארת. אם נתרגם את זה למונחים של חסידות, הגילוי האלוהי דרכנו, בנו, כלומר, הקדוש ברוך הוא רוכב עלינו, הקדוש ברוך הוא נשמתנו, לפי המידות שאנחנו מפתחים. כמה מידות? שש. והשביעית מלכות. אז עלה אלוהים, איך? במידות שלך, בתרועה. אתה התרועה, אתה המידות, אתה מוריד או מעלה. כלומר, פותח או סוגר את הזרימה האלוהית דרכך. ככל שאתה מזרים אלוהות, כך אתה חי יותר. זה נקרא עלייה. ככל שאתה חוסם את הזרימה האלוהית דרכך, דרך כל מיני אפשרויות, חלילה, אתה פחות חי, פחות, 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 עד שאתה מת. דאית מרבה שנאמר בו, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. במילים אחרות, אסור שביעקב יהיו פגמים. לכן נאמר ביעקב ברמז שמיטתו הייתה שלמה. כל פגם ביעקב פירושו סגירה של הזרימה האלוהית. כל פתיחה ביעקב פירושה הגעה למדרגה עליונה יותר, פנימית יותר, שנקראת ישראל, שעליה הקדוש ברוך הוא רוכב כדי להתגלות בעולם. הרי לך דתרועה היא ביעקב, לכן התרועה היא יעקב.
יש תקיעה בשברים גם, נכון?
נכון, יש תקיעה. התקיעה יש לה סגנונות שונים. אז התקיעה היא לפעמים תרועה. אבל לא כתוב בתורה שבירה או שברים. כתוב על האלוהים בתרועה או בכל שופר. המילה שברים לא מופיעה. אז חכמים דרשו והגיעו למסקנה שבתרועה יש, בתקיעה יש סגנונות שונים. מה זה לתקוע? או ילו ליליל או גנוך גניך. כלומר, או צורות של אדם שנאנח. או אדם שבוכה. אז התרועה היא בעצם יעקב. והאלוהים תלוי בנו. מה זה אומר? לגילויו. לא שהוא תלוי בנו. הוא תלוי בנו לגילויו בעולם. כלומר, כיוון שהוא עובר אך ורק דרכנו, כך עלה במחשבתו התברך, להופיע בעולמו דרך האלמנטים, העצמים, הסובייקטיביים שאנחנו כאן מהווים, אז הגילוי שלו הוא לפי כל קומה שמאפשרת לו לעבור. אז העת הזה מגלה אלוהות, אני מקווה, פחות ממני. אם אני פועל באמת, לפי המדרגה הפנימית השייכת לי בסגולתי, אני אמור להזרים אלוהות יותר מן העת הזה. ולא, אוי לי. הרי שתרועה כתוב אצל יעקב. לכן תרועה היא בבחינת יעקב שבתפארת. לכן אני מבין שגם התרועה היא בתפארת. כלומר, אם אני עכשיו מתמקד בתקיעות עצמן של השופר, התקיעה הראשונה היא חסד, לכן היא קול ארוך פשוט, מלשון התפשטות, כוח שמתפשט ביקום, ובלי בסוף. השלב הבא זה המשבר, שברתי פשוט את החסד, נתתי לו גבולות, והשלב השלישי הוא תפארת, לפחות 9, 1/3, 3/3. זה המינימום של התקיעות. כלומר, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו צריך להיות באורך של הטו. באותו זמן. והתמרבה, ונאמר בבינה, עלה אלוהים בתרועה. שעלתה הבינה הנקראת אלוהים על התפארת שבו התרועה. עלה פירושו התפשטות וגם קבלת מוחים, הזרמת חיים. זה נקרא לעלות. לעלות זה לא סתם לעלות, אין מעליות שם, אין מקומות, אין שינוי מקום. זה מדובר בערכים פנימיים, עמוקים. עלה אלוהים בתרועה. אדוני בכל שופר סליק, והשם הוויה, כמו שאמרנו קודם, שזה עוד יותר עמוק, עוד יותר נשמתי, כי אם ניקח עכשיו את השם אלוהים עצמו, הוא הופך בעצמו להיות גוף, לנשמה יותר פנימית, שהיא שם הוויה, י' כדווקא. תמיד יש שם פנימי לפנימי. אז גם הוויה, עלה אלוהים בתרועה, עכשיו אני מתייחס לשם גבוה יותר, פנימי יותר, אדוני, מה? גם הוא, בכל שופר, עולה. משמעות, עלה אלוהים בתרועה, עלה י' כו' בכל שופר. לשניהם כביכול יש עלייה. עלייה, התפשטות, עלייה, גילוי חיים וכו'.
עלייה שם בכל שופר בגלל שאלוהים עלה בתרועה.
בדיוק. התוצאה של עלה אלוהים בתרועה, זה שעלה אלוהים בכל שופר. י' כו', סליחה.
אני לא מצליח להבין.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר.
תרועה זה גם כל שופר. הוא גם יותר מהשופר.
אמרתי שיש כמה סגנונות של תקיעות. וכל סגנון אחד מהווה צורה.
אז בסגנון הזה אתה מוציא את אלוהים, ובסגנון השני אתה כאילו מגלה...
נכון, למה באלוהים... אני מגלה דווקא את התרועה. למה התרועה מגלה אלוהים? כי בחתיכות. זה רעדה. תרועה זה מלשון תרועם בשבט, ברזל. תרביץ להם. כן? קול זה דבר פנימי. זה שייך יותר לשם פנימי. אז זה הוויה.
זה
תעודה,
זה תעודה, זה הקול הזה.
לא הבנתי, אמה?
תעודה.
קול שחוזר כאילו כמו...
תעודה. כן, זה כמו גילוי שונה של האינסוף. בסדר?
שאלה, שלושת הסוגים האלה שדיברת עליהם, הם מופיעים בעוד דברים בהוויה שלנו?
כן.
שלושה סוגים של אנשים, של מקצבים?
ג' ספירות, חסד, גבורה, תפארת. בוודאי. ג' סוגים של אנשים, חסידים, גיבורים ומראי תורה. חסד, גבורה, תפארת. חסידים בצד ימין, גיבורים בצד שמאל, מראי תורה בתפארת, באמצע. אי אפשר ללמד תורה אם אתה לא באמצע. כי אתה מלמד על אמצע, אתה מלמד אלוהות. מי שמלמד אלוהות חייב להיות באמצע.
יעקבי.
מי שאינו באמצע אינו יכול להעביר. זה לא עניין של לתת. יש... מקומות. העולם הזה אין בו זיוף, גם אם אנחנו מנסים לזייף. לכל דבר יש מקום מדויק. אז זה לא בגלל שאתה במקום פלוני וראית 100 שקל על הרצפה, שה100 שקל האלה שלך. אתה יכול להיות לידם ולא לראות אותם, כי הם לא שלך. מי שזה שלו, ששייך לו, הוא יראה.
אז הזיוף הוא לכאורה.
נכון. אי אפשר לזייף ביחס לאור האלוהי. אתה מזייף רק כלפי עצמך ואתה משקר לעצמך. לכן צריך כל הזמן לדאוג לחזור ולהיות אני. לא לשחק משחק שאני לא. לא להיות במקום שאני לא. בסדר? זה הסוד של הלך לך אל המקום, אל הארץ אשר אראך, שהיא שייכת לך. יש לך מקום בעולם, לכל דבר יש מקום, לכל דבר יש זמן, ולכל דבר יש נפש ששייכת לזהות הפנימית שלך. אי אפשר לזייף. גם מי שגונב מי ששייך או מה ששייך למי שהוא אחר, הוא לא יכול לגנוב את זה באמת. זה נראה כאילו זה עכשיו ביד שלו. אבל זה לא נכון. האנרגיה שייכת עדיין למי שנגנב. אז מי שגנב לא יוכל להשתמש באנרגיה הזאת. איכשהו זה לא יפעל. כי ההוא לא שחרר. ברגע שהראשון שחרר, שהוא הפקיר את הדבר, הוא התייאש מהדבר, זה כבר שונה. הרבה אנשים לא מצליחים בזוגיות בגלל שהם עדיין לא שחררו מישהו אחר. והשם הוויה עולה ומושרש בתפארת, שהוא בחינת כל שופר. זה הקול של השופר. כל השופר, כלומר כל פשוט. כשאנחנו מדברים על כל, זה כל פשוט. ואנחנו מצווים לשמוע כל שופר. נכון? בראש השנה. רק שהקול הזה אמרנו שיש לו כמה סגנונות. של ביטוי. ומה שכתוב תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו ראש השנה, על זה נאמר תקעו בראש חודש. מתי בראש חודש תוקעים בשופר? בראש השנה. ראש השנה זה גם ראש חודש, כשאנחנו שוכחים לציין את ראש החודש בראש השנה. אז זה ראש לכל החודשים, למרות שיש עוד ראש חודש אחר שהוא ראש השנה לחודשים, ניסן. אבל כשאנחנו עוסקים בתשרה, תקעו בחודש, כלומר בתחילת החודש, שופר, זה ראש השנה. בכסל ליום חגנו, דה ירחה דסיהרה איתקסיה. מתי זה נאמר? בכסל. מה זה בכסל? מלשון כיסוי. כשאתה לא רואה את הירח, וזה גם חג, תדע לך שזה ראש השנה. חוץ מראש חודש רגיל, זה בעצם הראש הראשית של כל השנה. אז זה רמז שבראש השנה צריך לתקוע בשופר. זה שנאמר, בחודש שהלבנה מתכסת. כל חודש הלבנה מתכסת בראשיתו של החודש. אז מה יוצא דופן? הנה עכשיו הירח מלא. כי אנחנו באמצע החודש, אבל בראש חודש, כל ראש חודש, הירח בכיסוי. אז למה אנחנו לא תוקעים שופר? כי זה לא הזמן. ברגע שכתוב תקעו בחודש שופר, אנחנו יודעים לציין את יום ראש השנה. כלומר, יש חודש אחד בשנה, שבראש החודש אנחנו תוקעים בשופר. דהיינו בראש השנה, שאז המלכות עולה ומתכסת באצילות. זה יום הדין. אז למה שופטים אותנו דווקא כשהנשמה הפנימית של העולם גנוזה? כי היא מתביישת. אז הנשמה בושה. אז היא נעלמת. כלומר, כשדנים אותך לפחות תשמור על פרופיל נמוך. תתכסף. כן, באופן טבעי, כל אדם שנמצא במצב של דין מכסה את עצמו. כן? להבדיל אלף הבדלות, בטלוויזיה אתם רואים כל הזמן אנשים עם, שמים את כל הבגדים עליהם כדי שלא יראו אותם. זה מצב נורמלי. אדם שיש לו גאווה, הוא לא מתכסה, להפך, הוא מחייך ועושה כאילו אני מצפצף על כולכם. ואינה יורדת לעולם הבריאה כל עשרת ימי תשובה. אפילו בלילה היא לא יורדת. זאת אומרת שהיא במשך 10 ימים נמצאת בגניזה. חפשו אותי, אני לא תראו אותי. למה? כי זה זמן של דין על עם ישראל. כיוון שעם ישראל משול ומונה סופר ללבנה, אז הבהתליה. הנה מה שתקנו לומר בראש השנה מלכויות, הם מסתרה דמלכות. בראש השנה אנחנו אומרים פסוקים השייכים לגילוי מלכות השם בעולם, בנקודה האולטימטיבית אנחנו מבקשים בעצם בראש השנה את מלך המשיח. גם את זה אנשים לא זוכרים, לא יודעים. אנחנו חושבים שאנחנו באים רק להיות נידונים על מעשינו, אבל בעצם אנחנו לא נידונים בצורה פשוטה, שהרי אנחנו אפילו לא מבקשים סליחה בראש השנה, אלא אנחנו מבקשים את מלכותו עלינו. מלכותו עלינו זה לא דבר כן, ארטילאי, שאין לו תפיסה במציאות. מלכותו עלינו פירושו מלך המשיח. מלך בשר ודם, ששולט ומולך על עם ישראל, ומנהיג את עם ישראל במלכות. כל זה אנחנו מבקשים בראש השנה. ותמלוך אתה עלינו המלך, המלך המשפט, המלך הכבוד. כל זה זה בעצם מלכו של עולם שמולך עלינו דרך מלך המשיח. לכן כשאנחנו מבטאים את הפסוקים הקשורים למלכויות, צריך לכוון על מלכות השם בעולם דרך מלך המשיח. מצד המלכות שהיא לשון מלוכה. דאי הוא שעל זה נאמר, זה שמי, המלכות נקראת שם, נקראת שם. זה שמי, בשביל מי? לעולם. השם שלי זה בשביל העולם, זה לא בשביל עצמי, אני לא קורא לעצמי. קוראים לי. לא אני נקרא. כן? קוראים לי. כלומר, תרתי משמע, מזמינים אותי. כשאני קורא בשם של מי שהוא, אני מזמין את הדבר ההוא. לכן צריך להיזהר מאוד, גם לא לבטא שמות של מלאכים חינם, כי אתה מזמין אותה. ואם אתה עכשיו מוציא את המלאך משליחותו הספציפית של אותו רגע, אתה בעצם משנה סדרים. צריך להיזהר מאוד. לכן גם המילים שאתה מבטא הן מילים שאתה צריך לנהוג בהם זהירות מרובה, מרבית, בגלל שאתה מזמין כוחות. לכן נקרא שמי, דתמן קודשה בריחו אשתה מודה, שבמלכות הקדוש ברוך הוא ניכר למלך על כל הארץ. אי אפשר להכיר אותו אלא דרך מלכותו. דהיינו כשמתלבש זעיר אנפין, עכשיו בספירות, הבן, הזכר, רוכב על הנקבה. בסדר? במלכות. אז כשהוא מתלבש בנקבה, אמרנו ששום זכר, שום פוטנציאל, אפילו לא התפארת, לא יכול שום פוטנציאל להתגלות, אלא דרך הנקבה השייכת לקומתו. אז הנקבה של תפארת זה המלכות. זה כמו זכר ונקבה. כאן. אז לכן, אי אפשר להכיר את התפארת, אי אפשר להכיר את יעקב, אלא דרך רחל ולאה. שתי נשותיו. זלפה ובלהה. עוד שתיים. בעולמנו, ארבע אותיות, א' ד' נ' י'. שם הוויה מתגלה דרך ארבע אותיות שם אדנות. לכן אנחנו רואים הוויה, י' כו', אבל אנחנו לא אומרים. אנחנו אומרים א' ד' נ' י'. א' ד' נ' י' זה בעצם רחל, לאה, בלהה וזלפה. או בכללות, כשאני מוציא את האמות, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא בא, אי הוא במלכות, נקרא זעיר אנפין המלך הקדוש. למרות שהוא מתגלה דרך הנקבה שלו, רואים את המלך דרך הנקבה שלו. רואים את הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל. אותו דבר. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דרך עמו. אנחנו הנקבה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אשתו, אנחנו גופו. לכן הוא מתלבש בנו ומתגלה דרכנו. תמיד גילוי זה צמצום. כי זה חלק מהגילוי. זה לא כל. אף פעם לא יכול להיות כל הגילוי, כי הכל זה אינסוף. אז יש תמיד סובייקטיביות בגילוי. לכן אני לא יכול להתיימר ולומר שאני מגלה את כל האלוהות. אני מגלה חלק. והיא מגלה חלק, והוא מגלה חלק, ומבין כולנו יש לנו ראייה יותר כללית, שעדיין לא מה שבאמת. כי מה שבאמת הוא מי שבאמת, אין לנו מושג בכלל. כל דבר שאני רוצה להשיג מהאלוהות, זה רק מה שעובר דרכי בעצם. אני לא יכול לדעת מה זה חסד אדוני, אלא כשאני בעצמי עושה חסד. כלומר, כשנתתי צדקה עכשיו, רק עכשיו אני יכול להשיג קצת משהו מהחסד האלוהי. כי עכשיו אני עשיתי אותו. הוא עבר דרכי. אבל להגיד חסד השם לעולם, היא חסדך עלינו, זה סתם מילים. אתה לא יודע מה זה בכלל. כי אתה בעצמך לא עשית את זה. אם אתה לא מתנהל בגבורה, אתה לא תדע מה זה אדוני גיבור. בסדר? כי הכל סובייקטיבי, זה חייב לעבור דרכי. אם אין זה עובר בחווייתי שלי, אני לא מסוגל לדבר על אובייקט שהוא בלתי נודע. כלומר, אל תזרקו את הקדוש ברוך הוא מחוץ למציאות של עצמכם. זה נקרא עבודה זרה. כל מה שאתם משיגים מן האלוהות, זה רק מה שאתם בפריזמה, דרך הפריזמה הפרטית שלכם, מעבירים. אין לכם אפשרות אחרת. וכן, המלך המשפט. אז כל זה מושגים, מושגים, מושגים. מה זה המלך המשפט? על ידי התלבשותו במלכות, זעיר אנפין יושב על כיסא דין ושופט את העולם. כל פעם שאתה נותן לו גילוי, אתה נותן לו אפשרות בעצם להתגלות, ממילא הוא שופט את העולם. כי אם אני נותן אפשרות למלך למלוך דרך האישה שלו, מה זה אומר? שעכשיו יש בעולם דין. כי הוא יושב, הוא כאן, הוא נוכח. זה לא שהוא יושב והוא דן כל אחד. עצם ישיבתו זה הדין. כלומר, כשאתה קרוב לרב שלך, לאור שלך, אתה נידון לבד. הוא לא צריך לשאול אותך שאלות. היחס, הפער בינך לבינו, זה מה ששופט אותך. כשאני ניצב מול הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שהוא ידבר וגם אני לא צריך לדבר. עצם הנוכחות והמפגש בינינו כבר מראה לי איפה אני עומד ובכמה אני רחוק ממנו ובכמה אני קרוב. אתם מבינים? וכל זה מסתרא דשמאלא. כלומר, כל דין, כל גילוי כזה, זה מצד השמאל. כי שמאל זה גילוי, זה הופעה. מצד הבינה שהיא בראש קו שמאל. הנה, הבינה למעלה, בצד שמאל, היא כבר הנקבה הראשונה, חייבת להיות בצד שמאל, כי היא מצמצמת. אמרנו שאי אפשר לגלות בלי צמצום, אי אפשר לגלות בלי לבוש. אז הלבוש הוא תמיד בצד שמאל. הפוטנציאל תמיד בצד ימין, הלבוש בצד שמאל. מידת הדין היא בצד שמאל. עורך דין הוא בצד שמאל. אבל הוא אמור לגלות את החסד. צריך להיזהר מאוד. שעליה נאמר, על כל הצד השמאלי הזה, כי מלך על כל הארץ אלוהים. הנה, זאת המלכות, זאת מידת הדין. זה הקריטריון שדרכו או על פיו אפשר לשפוט ריחוק או קרבה. יש לי מדד. איך אני יכול למדוד את עצמי? דרך שטנץ. כן? איך אני יודע כמה סנטימטר זה מטר? יש מטר אחד ששמור בתוך קופסה. באחת ממדינות העולם, עכשיו ברגע שאני מדבר איתכם, שמרו מטר אמיתי. זה המידה האמיתית של המטר. אם שכחנו קצת, אנחנו הולכים לשם, פותחים את המוזיאון ובודקים אם המטר שלי עכשיו בחוץ הוא אותו מטר כמו שם. לא צוחק איתכם, אמיתי. אם יום אחד האנושות נעלמת, ימצאו את המטר הזה, יגידו הנה זה המדד שהם היו מודדים. אותו דבר יש לנו בעולם שלנו. איך אני יכול להימדד? דרך מה? את שופט אותי על סמך מה? אתה חייב לשפוט אותי ביחס למה שהוא, נכון? כששופט שופט בן אדם שעשה דברים, הוא שופט אותו על סמך מה? על סמך אדם. אז יש מודל אדמי, וביחס למודל האדמי, כמה אתה רחוק?
המטר.
אני לא יכול לשפוט אריה בגלל שהוא טורף. כי המודל של האריה הוא טורף. אבל בן אדם הוא לא טורף. אז אם אדם טורף, אני חייב להעמיד אותו ליד המודל המקורי של האדם. מי זה המודל המקורי של האדם? רבי שמעון בר יוחאי. ככה כתוב, נאמר, בעבורך נאמר נעשה אדם. בצלמנו כדמותנו. כלומר, המודל המקורי של האדם, גם הוא במוזיאון, זה נקרא רבי שמעון בר יוחאי. איפה המודל הזה נמצא? בזוהר. זה המוזיאון של רבי שמעון. אתה רוצה לראות כמה אתה קרוב או רחוק מהמושג אדם? תכנס לזוהר. פיינטינה. כן? בצרפתית. אז זה נקרא כוח אלוהים דבינה. הייתה שאלה? שמעתי... זה בסדר?
היה חוסר סבלנות.
הבנתי. אז המלך זה אירנפין, הוא מולך על כל הארץ. ודע ליבה לסמלה, מלכויות. לכן כשהלב הוא בצד שמאל, למה הלב בצד שמאל נוטה קצת לשמאל? למרות שהוא באמצע, הוא נוטה לשמאל בגלל שהוא אמור, מה לעשות הלב? לדון. מי דן אותך? אתה בעצמך, הלב שלך. אתה נידון על ידי הלב שלך. כן? איך זה נראה במציאות? כשאתה עושה שטות, יש לך רגשי, כן? יש לך מצפון, יש לך כל מיני דברים. מי שופט אותך? אף אחד. אתה לבד. אתה אומר, וואי, זה לא יפה מה שעשיתי, לא הייתי צריך, לבד, אתה השתגעת, מה קרה? אז התוכן הפנימי שלך שנשאר טהור, שופט את החיצוניות שלך שמעדה. וככל שיש לך מצפון כזה, זה אומר שאתה בן אדם יותר טוב. אתה לא יכול ללכת לישון בשקט, כי אתה מבין שמשהו לא בסדר בין התוכן ובין הגילוי של אותו תוכן. יש כאן פער, ואם תמשיך זה יהפוך להיות פרו. אז אל תלך לישון על פרו. תהפוך את העין לאלף, פאר, רופא. זו הבינה הנקראת לב, שהוא לשמאל, שבה תקנו לומר פסוקי מלכויות. אז כל פעם שאתה אומר פסוקים שקשורים למלכות, למשל ביום ראש השנה, בשני הימים, אנחנו אומרים פסוקים דמלכויות, 10 פסוקים כאלה, תדע לך שאתה עכשיו בצד שמאל של המציאות. זה לא סתם שאתה מצטט פסוקים מתוך הסידור, המחזור שלך, של החג, אלא שאתה בעצמך מה שאתה מצטט. ואם זה לא ככה, אז יש לך בעיה, אתה סתם אומר מילים. חבל. אתה צריך להיות בכל מילה שאתה אומר. המילה היא פשוט שוכבת על נייר. זה ציפור. יש לה כנפיים, יש לה הכל. אבל היא בינתיים קפואה. כשאתה אומר את המילה, הציפור הזאת פורסת כנפיים ומתחילה לעוף. פתחת אותה, הוצאת אותה מהטקסט, מהקונטקסט. הנה פסוקי זיכרונות. עכשיו יש 10 פסוקים אחרים של זיכרונות. יש לנו פסוקים של מלכויות, יש לנו פסוקים של זיכרונות, ויש לנו פסוקים של שופרות. אז הפסוקים, כן, 10 פסוקים מכל אחד. זה מחולק בראש השנה, בתפילה, בצורה מסודרת. לכן, עכשיו אנחנו עוברים לפסוקים של הזיכרונות. מה זה זיכרונות ביחס למלכויות? הזיכרון מלשון זכר, זכר בצד ימין. אם המלכויות היו בצד שמאל, הזיכרונות זכר בצד ימין. אוטומטי. כלומר, כל זיכרון הוא בצד ימין של המוח. כי הוא שייך לזכר. אתה רוצה לזכור יותר? תחזק את הכוח הגברי, הזכרי, שבך. אדם שהוא כל הזמן רק מאוד ביקורתי, הוא בעצם מפתח רק את הצד השמאלי שבו. אז צריך להיזהר כל הזמן לאזן. לכן יש זיכרונות. זכר לשון זכירה. לזכר, כלומר לחוכמה, הנה היא כאן עכשיו, ביחס ל... מה שראינו קודם אצל הבינה, עכשיו אנחנו חזרנו לזיכרון. הזכר זה החוכמה שהיא בחינת זכר. מפרש ודה מוחה לימינה, זה מוח הימין. וזה נאמר על מוח החוכמה שהוא עיקר המוח. כלומר, במוח שלנו, עיקר המוח הוא בצד ימין. צד שמאל זה גילוי ראשוני של צד ימין. ולכן יש כל מיני חיבורים. מאוד 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 דקים. זה כמו מערכת חשמלית, מי שלמד חשמל, כן, זה דיוקים, כן, עושים כמו נהר של חוטים. כל חוט מגיע בדיוק לנקודה שהוא מגלה, אחד ליד השני זה קצר. תדמיינו כמה מיליארדים כאלה יש לנו במוח, וכל תזוזה קטנה חס וחלילה זה מחלה נפשית. ולכן צריך מאוד 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 לשמור על הצד הימני של המוח, שהוא בעצם הזיכרון. לכן היום הראשון של השנה נקרא יומו של המוח הימני, יום הזיכרון. ראש השנה נקרא יום הזיכרון, לא נקרא ראש השנה בשום מקום. ביום הזיכרון הזה. יום טוב, מקרא קודש הזה. מה זה אומר? שזה יום הזיכרון. מי שולט בראש השנה? החוכמה. למרות שבראש השנה אנחנו אומרים שזה יום של מלכות. אמרת לי שמלכות זה בצד שמאל. אז אני חוזר ואני אומר לכם, זה עירות. אם חז וחלילה הכל רק מידת הדין, בראש השנה אתה תהיה כמו בתשעה באב, עם פרצוף של תשעה באב. אסור לנו להיות ככה בראש השנה, הרי אנחנו חייבים ללבוש לבנים ולהיות שמחים, לאכול דברים מתוקים ושמנים. למה? כי אתה חייב להיות בכוח החוכמה. אם מידת הדין שולטת עליך בחיים, חז וחלילה אתה נכנס למערכת חדשה שהיא מחוץ לאלוהות. היא נקראת מערכת הדיכאון. מה הייתה השאלה?
מה זה הפך מביקורת?
מה?
בצד שמאל יש שולט ביקורת. נכון. ימין, מה אפשר להגיד לך שאפשר לקרוא למשהו?
חיים. חיים, פשוט מאוד. תזרים חיים. תפסיק להיות כל הזמן אני לא מבין איך זה עובד. תחיה. לא שואלים אותך ללמוד בינתיים. בשלב הזה, איך אתה חי? דבר ראשון, תחיה. עצם זה שאתה חי, ימלא, כן? יזרים דרכך את ההוויה. חתול לא מבין איך הוא חי. הוא חי. דבורה לא יודעת מה זה לעשות כברת. היא עושה. היא לא שואלת את עצמה. זאת הבעיה של האדם, דרך אגב. האדם לומד, בכל הזמן חופר על עצם החיים שלו, והוא שוכח לחיות. אז יש בני אדם שהם חושבים שהם בסדר, שהם מתקדמים, כי הם כל הזמן עושים עבודה על עצמה. כן? אתה סתם במערכת דיכאונית שאתה אפילו בעצמך לא מבין. אתה כל הזמן באיזה מין שיפוט פנימי עצמי, שאתה לא חי בכלל. אתה כל הזמן במדרגה של פחד, של... זה לא נקרא חיים. אין לך שמחה, אתה לא מחייך או פחות מחייך ממה שהיית כשהיית יותר בריא, יותר חילוני. חשבת שעכשיו שנעשה את הדתי אתה יותר רציני. תראה איזה דיכאון אתה. איך יכול להיות שלפני זה היית שמח, עכשיו אתה עצוב? משהו השתבש בך, אדוני. והוא בראש קו ימין, לכן צריך כל הזמן לשמור על הקו הזה, הימני. אל תשכחו להיות רעננים, צעירים, תשחקו עם ילדים, תחייכו. ותמן זיכרונות, ובו תקנו לומר פסוקי זיכרונות. לכן זה חשוב מאוד, בזמן שאתה אומר מלכויות, אומרים לך, אדוני, תגיד קצת זיכרונות, אם לא, אתה תיכנס למערכת של רמה, זה נקרא בצרפתית, כן? בראש השנה. כל היהדות שלך תהפוך לגוש של פחד. הנה פסוקי שופרות, סודו דה קנה דאי הוא שופר. זה קנה, איזה קנה? קנה הראה, שהוא סוד השופר. כלומר, השופר הוא לא אלמנט עצם חיצוני לי, אלא הוא הריאה שלי. הריאה שלי זה השופר שלי. כלומר, מישהו נופח בשני החורים האלה, כדי להוציא ממני את הקול האמיתי שלי. אתם יודעים שלכל שופר יש את הקול השייך לו. זה לא שאתה הולך לחנות וכל אחד תוקע סתם יצריך כל מיני צלילים. זה לא זה. לכל שופר יש קול מיוחד. עד שלא מצאת אותו אתה יכול להוציא מלא צלילים. אותו דבר אנחנו גם שופרות כאלה. כל עוד ולא הוצאת את הצליל המדויק שלך, אתה איזה מין זיוף של מישהו אחר, איזה מין העתק הדבק. אז זה לא אתה, זה עדיין לא אתה. או שאתה קופי של הרב שלך, או קופי של מישהו שאתה מאוד מאוד מעריץ, אבל זה לא אתה, אתה בסכנה, אדוני. אתה יודע למה אתה בסכנה? כי אין שניים אותו דבר, ואם אתה רק חיקוי של מישהו, זורקים אותך, אתה יוצא מהתמונה. זה לא יכול להישאר הרבה זמן. כן, אם יש לך בפאזל שני אלמנטים בדיוק אותו דבר, אתה שם את האלמנט הזה כבר מחוץ, הוא חייב קרת. הוצאת אותו מהמשחק.
אז איך אתה יודע שאתה אתה ברמה של אפילו של ילדים?
יפה, אז לילד...
אני כבר...
בסדר, אז לברוך השם, זה הגיל. יש מחלה אחת שנקראת הגיל הצעיר, וככל שאתה מתבגר, אז המחלה הזאת אמורה לעבור. אז אתה מוצא את עצמך. זה בדיוק העניין. צריך למצוא את עצמו.
ילד ימצא את עצמו?
אתה צריך לחנך אותו על פי דרכו שלו. חנוך לנער על פי דרכו שלו. כדי שכשהוא יזדקן, לא יעשו מאותו דרך. הוא חי, אבל כל אחד חי. אבל מה זה לחיות? זה להיות אתה. כלומר, אם אני מחנך ילד להיות מה שאני, האבא, רוצה שהוא יהיה, אני כבר זייפתי, הרסתי אותו. יש לו תכונות, תסתכל עליו. הוא חי ליד הילד השני, אבל שניהם שונים לחלוטין. זה יש לו תכונות כאלה, יש לו תכונות כאלה. אותה מיטה, אותו חדר, אותו לא יודע מה, אותו אוכל, הכל. לא, זה לא אותו בן אדם. תהיה חכם ותדאג שכל אחד. אז תנסה אתה רק לפתח את מה שיש בו. זהו, פתחו את מה שיש בכם. לך, לך. זה מה שצריך לעשות בראש השנה, רבותיי. ראש השנה זה לא איזה מין מעמד מול איזה אלוהים כובש שמפחיד אותי ואומר לי, תעשה 1, 2, 3, ולא עשית 1, 2, 3, אתה חייב מיטה. זה ילדותי, זה אינפנטילי. זה לא יחס נכון לאלוהות. היחס הנכון לאלוהות זה כמה אני מזרים אלוהות בחיי. ואיך אני יכול להזרים אלוהות בחיי? כשאני אני. אם אני לא אני, אני מרגיש שאני מזייף, משהו לא בסדר, אני סתם משחק אותה. אז תפסיק לשחק אותה, תהיה. אל תתחפש למי שאתה לא. תתחיל להיות. הקנה הוא כעין שופר שבתפארת, כי שופר חסר וב הוא לשון פאר, שפר, שיפור ויופי, שפרה. הייתה מייפה, משפרת את הוולדות. כמו שכתוב בדניאל, שפר קדמי, כן, שפר קדמי לאחוויה.
ביריבון.
כן, כן. ומתאמן נפיק כל השופר, דהיו עמודה דאמצעיתה. ומן הלב יוצא כל השופר דרך קנה הרעה שבתפארת שבעמוד האמצעי. דרך אגב, מי שתוקע בשופר גם הוא נופח מאותו מקום. כלומר, אם הנפיחה שלך היא מהפה, בלבד, קודם כל תתעייף, מהר מאוד, אחרי הסבב הראשון, יצא לך כבר רק... מה עשית? אבל אם אתה רוצה להזדהות עם השופר שאתה תוקע בו, אתה בעצמך שופר עכשיו. תוקעים בך. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. לכן, סליחה?
נשמת חיים זה צד ימין ושופר זה צד שמאל, לא?
כן. הנשמה של החיים זה צד ימין. כן. והשופר זה כבר קו אמצעי שהוא נוטה בעצם הוא במרכז, אבל הוא נוטה תמיד לשמאל כי הוא יורד. יש זמנים שצריך להפסיק את התנועה. למשל, בחודש תמוז. חודש תמוז זה חודשים, תמוז ואב, שבהם התנועה מועטת יותר כדי לאפשר לשמוע. כי כשאנחנו, כן, איך קוראים לזה, עושים הרבה רעש, היום לא אומרים לאנשים תמחאו כפיים, תעשו רעש. כן, השם ירחם. אז כשיש יותר מדי רעשים, כן, זה כמו ברדיו, כשאתה לא קולט. אתה לא יכול. אז לפעמים צריך שקט. השקט מאפשר לך להיפגש עם העצמיות. אז זה גם חלק מחוסר תנועה שמביא תנועה, שמוליד תנועה. גם כשאנחנו מדברים יש זמנים של שקט. אני חייב לשתוק כמעט אחרי כל משפט. למה כל הזמן אומרים לכם, סליחה? כל פעם שאתה מדבר, אתה חוזר פעמיים לפחות על אותם משפטים. למה? כי אין לך רווחים. אתה חוזר על רבי. לא שמעתי. סליחה? תנשום. תחתוך. גם בתפילה. בן ישראל עליו השלום אומר שמי שלא חותך במילים, הוא סתם אומר שטויות. מי כמוך בעל גבורות, מי דומה לך? הבנת מה אמרת? מי כמוך שאין לו גבורות, בעל גבורות.
זה ציפורים משוגעות, אופות.
זה צריך להיזהר. אז ככל שאתה צעיר יותר, יש סכנה כזאת. כי הצעירים רוצים מהר. הזקנים, יש להם יותר זמן. צריך להיזהר, לתת גבול, כל דבר. אז בטלפון, הכל זה, זה, זה תרגילים, תתרגלו כל היום, כל היום תתרגלו. אם כל פעם שאתם אומרים מספר צריך לחזור עליו חמש פעמים, זה, יש לכם בעיה. נתת פעם מספר טלפון או תעודת זהות ולא אומרים לך לחזור, רגע, רגע, בוא נחזור מההתחלה, כרטיס אשראי, משהו. אם זה קורה, תחשבו פעמיים, יש משהו, יש בעיה.
איתי, לא עם השומע.
איתי. כי אתה לא יודע בכלל לומר את המספרים. גם במספרים יש הגעיה, הגעה. לא אומרים ארבע, אומרים ארבע. אתה לא יודע להגיד את זה. אתה אומר ארבע, שמונה. אין שמונה. שמונה. מה לעשות? לשון הקודש. אם לא, זה לשון הקוטג'. אז כל פעם שאתה אומר מספר, תמיד יש טעות. תמיד יש טעות. רגע, 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 לא, 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 לא אמרתי לך, חסר לי מספר, חסר לי שני מספרים, חסר... לא, למה? למה כל הבזבוז הזמן הזה? לכן צריך כל הזמן המוח האמצעי, שהוא בעצם כל התפארת עולה למעלה. הוא מקשר את החוכמה שבמוח עם הבינה שבלב. זה הסוד. צריך לקשור את החוכמה עם הבינה. מי שלא קושר מוח עם לב, הוא לא קושר בין אבא ואמא, חס וחלילה. ואז יש בעיות. כי לנתק בין אבא ואמא, זה בעצם להפסיק חיים. אין חיים. כי כל החיים זורמים מהזיווג של אבא ואמא. אתה מפסיק את הזיווג ביניהם, חס וחלילה, בצורה כלשהי, למרות שזה אמור להיות זיווג דלא פסיק, יש לך בעיה? האם אתה במוח שלך כל הזמן מפריד בין החוכמה לבין הבינה? לבדוק את זה. ולכן צריך כל הזמן להיות בחיבור ולכלול את שניהם. ובוא תקנו לומר פסוקי שופרות. הנה. אנחנו עכשיו בשלב השלישי, התחלנו במלכויות, עברנו דרך זיכרונות, ועכשיו אנחנו בשופרות. כלומר, מה זה שופרות? איזון, אמצע. זה השיפור. שופרה די יעקב כשופרה די אדם הראשון. מה זה שופרה? כן, היופי, הנוי, החזות, הגילוי. של יעקב צריך להיות כמו השורש. זה לא סתם שאומרים לי שיעקב דומה לאדם הראשון.